טוב, שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו בסדרה מיוחדת בערוץ מאיר, במכון מאיר, בעניין פיוטי התפילה. כמו שדיברנו בשבוע שעבר על הפיוט בין אדם עליך נרדם, פיוט ספרדי, אמרנו שהפיוטים, כתבו אותם גדולי ישראל, ענקי ישראל, והרבה פעמים שיקרו בפיוט את כל חוכמתם עם הרבה מאוד השראת רוח וכו'. אז בשבוע שעבר עסקנו בבית הראשון של הפיוט הספרדי בין אדם וחל ירדם, ובשם האיזון הקדוש, היום נעסוק בפיוט אשכנזי, שנאמר בתוככי ליל כל נדרי, עומק ליל כל נדרי, בסליחות, כי הנה כחומר ביד היוצר. המנגינה המקובלת בדרך כלל זה מנגינה כזאת ברסלבית, כי הנה כחומר ביד, נכון? כן, אנחנו ביחד. זה המנגינה. בואו נקרא, נראה מה יש כאן. אני לא יודע אם נספיק את הכל היום, אולי חלק שבוע הבא. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן, אנחנו בידך, חסד נוצר, לברית הבית ועל תפן ליצר. כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מקטט, כן, אנחנו בידיך, מחיה וממוטט, לברית הבית ועל תפן ליצר. כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דיבק לאור, ברצותו פרש, כן אנחנו בידיך, תומך, עני ורש, לברית הבית ועל תפן ליצר. כי הנה כהגע ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שילח, כן אנחנו בידיך, אל טוב וסלח, לברית הבית ועל תפן ליצר. כי הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידיך, מעביר זדון ושוגג, לברית הבית ועל תפן ליצר. וכי הנה כיריעה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידיך אל קנו ונוקם, לברית הבית ועל תפן היצר. והבית האחרון, כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו מסגשג וברצותו מצרף, כן אנחנו בידיך ממציא למזור טרף, לברית הבית ועל תפן היצר. זה הפיוט, פיוט מטלטל, בליל כל נדרי הוא נאמר ככה במנגינה והשלב גם. ואנחנו צריכים להבין שזה, הפייטן זה לא שהיה לו כאילו, אמר יאללה בוא ניקח, עשה כזה זה, אלא הכל מכוון. ויש כאן בכל שורה משל אחר על מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כל שורה. וצריך להבין מה זה כחומר ביד היוצר, מה זה כאבן ביד המסתת, מה זה, ולמה כשמדובר על חומר אז זה חסד נוצר, וכשמדובר על האבן אז זה מחיה וממוטט, בסדר? זה ברור? אז בואו נתחיל, טיפה תעזרו לי, בואו נלמד ביחד. אם הייתי מבקש מכם לחלק את הפיוט הזה לשניים, איפה הייתם שמים את האמצע? ברוך אתה אדוני, שקונה לו. מה אתם אומרים? בראשון, תחלק באמצע לראשון. את כל הפיוט, את כל הפיוט, תחלק לשניים. איפה? איפה? תגיד לי, איזה? כן. אז אולי אני אתתי אתכם, בעצם אני יכול, אתה צודק, אני חושב שיש כאן שלושה חלקים, כלומר, יש פה שני, צד אחד, צד שני ואמצע. ההגע ביד המלאך הוא שונה. כי כל השאר זה חומרים, נכון? חומר, אבן, גרזן, אחרי זה זכוכית, יריעה, כסף, ועגב יד המלאך זה סיפור אחר לגמרי, זה משל מעולם אחר. אז כאילו זה חותך את הפיוט הזה באמצע. טוב, אז בואו נראה מה יש כאן. כי הנה כחומר ביד היוצר. ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר, זה הבית הראשון. ועל הרקע הזה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימצור לנו חסד. איך זה נראה אם אנחנו חומר ביד היוצר? קודם כל, עברית, מה הכוונה חומר ביד היוצר? זה מדבר על מקצוע ספציפי. אני מדבר על קדר, על בדיוק, על האובניים. אז איך זה נראה? א', הוא מעצב אותנו, אין בחירה חופשית, אבל מצד שני, התנועה היא תנועה מעגלית ורכה. יש המון רכות בעבודה עם חמר. גם כשהוא רוצה להצמיח אותנו, זה עולה. שנייה, נגיע לזכוכית. בוא נעזור. יש כאן המון המון רכות. כן, זה, אנחנו כאילו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אנחנו כחומר בידיך, ולכן בעדינות, ברכות, תגדיל אותנו, תצמיח אותנו, תקצר אותנו, תרחיב אותנו, אבל התנועות הן תנועות מאוד מאוד עדינות, תנועות מחבקות, תנועות מלטפות, מגביעות, גם כשצריך לפצל, אז זה גם כן באיזה מין נגיעה כזאת מאוד עדינה, ויש גם פה אפשרות של תשובה, כי אם לא הולך באובניים, מה עושים? קחים את הקונה, עושים מההתחלה ומתחילים מההתחלה. אז לכן, אם אנחנו כחומר ביד היוצר, אנחנו מבקשים חסד נוצר. אפשר לומר במובן מסוים שזה מקביל לשנות הילדות, כשהאישיות רכה. ובתנועה רכה אתה מחולל המון המון השפעה. גם הורים כלפי ילדיהם, נכון? וגם הקדוש ברוך הוא עלינו, החוויות שאנו חווים כילדים, חוויות קודש, בתנועה אחת רכה אתה משיג השפעה ניכרת להמון זמן. ולכן בהקשר הזה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חסד. ברכות, השם יתברך, לא בכוח, לא ב... תגדיל אותנו, תצמיח אותנו, אבל שזה יהיה ברכות. בסדר? מה שממילא מעביר אותנו לשלב הבא. בגלל שיש שלב שבו החמר מתקשה. ואז כבר אי אפשר. אם שורפים אותו גם, נכון? נשות הקרמיקה מאשרות את העניין הזה. רגע שאתה שורף חמר, זהו. הלך. כלומר, ישנם מצבים שבהם אנחנו, זהו, כבר, זה קשה מדי. כבר אי אפשר בתנועה רכה, ואז אנחנו עוברים לאן? לאבן ביד המסתת. זה כבר סיפור אחר, זה כבר קצת יותר כואב. יש פה מלאכה של הפרדה, של דבר... בחימר, זה הכל תנועות של חסד, זה הכל ברכות, אתה לא שובר שום דבר, אתה לא מכה שום דבר, אתה מלטף, הכל בחיבוק. אבל יש מצבים שבהם, אומר לנו הפייטן, זה לא הולך מחיבוק. ואז צריך אבן ביד המסתת. עדיין זו אחיזה. כלומר, זה עדיין, מצד אחד זה לסתת, אבל זה לא לשבור. זה מלאכה עדינה. אפשר לבוא עם פטיש 5 קילו, לא, זו לא המטרה. המטרה היא לסתת. המטרה היא להיפרד מחלקים לא טובים באישיות. המטרה היא להיפרד מצדדים לא טובים. אבל זה עדיין מלאכה עדינה. ועדיין הקדוש ברוך הוא אוחז אותנו. ולכן אנחנו בידיך מחיה וממוטט. כלומר, אם תעשה את זה חזק מדי, אם האיסורים יהיו חזקים מדי, אנחנו לא נעמוד בזה. זה כאן כבר הפייטן מדבר על המצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, הקדוש ברוך הוא מסתת אותו, ואז יש כאן בקשת רחמים, בסדר, איסורים, אבל ברחם, גם את זה, תשאיר לנו כוח. הרבי מפיאסצנה, השם יקום דמו, הוא כותב באש קודש, על שרה אמנו. כתוב ככה, ואבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ולבכותה כתוב בכף קטנה. אז למה הקף קטנה? יש כל מיני דעות, חלק אומרים בגלל שהיא הייתה זקנה, חלק אומרים בגלל שהיא היא הביאה את זה על עצמה כאילו, בגלל שהיא שמעה את זה שיצחק כמעט נעקד, אז פרחה נשמתה. אז אומר הרבי מפיאסצנה ששרה עשתה את זה בכוונה, כמין מחאה כלפי הקדוש ברוך הוא. אומרת לו, אל תנסה אותנו כאלה ניסיונות, לא בזה, לא עם הילדים, זה אנחנו לא עומדים בזה, הנה תראה פרחה נשמתי. כן? אומר, ואז הוא אומר בשואה, הקדוש ברוך הוא, אל תנסה אותנו כל כך. וברכה, כן? זה עוד לא היה לי, אבל תמיד יש פעם ראשונה. אז זה האבן ביד המסתת, בסדר, כן. גם הצד השני. ברצותו אוחז וברצותו מקטט. הפנייה שלנו אליו זה ככה, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבור איסורים, תן לנו את האיסורים באופן שנוכל לעמוד בהם ולא נתמוטט מהם, כן? אז זה כאילו, יש כאן הבנה שאנחנו, זה לא ילך בלי סיטוט. יש צדדים באישיות, שאתה אומר, צריך זהו, אתה לא... יש פעמים שאתה אומר, אני, זהו, זה לא ילך בטוב, זה פה צריך גם דין. אבל אם הדין יהיה חזק מדי, חריף מדי, זה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. אחרי חטא העגל, אמרו, האל לפני ניגש מדם, עכשיו את כל הדין. אמרו לו, משה, לא, לאט לאט. אמר, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, וביום פקדי ופקדתי. כל פעם קצת. המשל, בזוהר הקדוש, מדבר על הבן שעשה מעשה לא טוב, אז בא אבא ורוצה לזרוק עליו סלע. אומרת לו, אמא, לאבא, תן לי את הסלע, אני אזרוק עליו. אז היא לוקחת את הסלע, היא מתחילה לפורר אותו, וכל פעם זורקת על הילד קצת אבנים קטנות, עד שהיא גומרת פוררת כל הסלע. זה נקרא, בסוף כל הסלע נפל עליו, אבל באופן שהוא יכול להכיל את זה, ולא בצורה שהיא בלתי ניתנת להכלה, בסדר? אז זה הבית השם. לא, אנחנו לא מזוכיסטים, אנחנו מבינים, הפייטן מבין, שישנם מצבים שבהם האדם לא ישנה את דרכיו בלי שיבואו אליו איסורים. מה? זה לא מדבריו, זה גמרא מפורשת, שאם רואה אדם שבאים אליו איסורים, יקבל אותם באהבה. צריך לקבל איסורים באהבה. אנחנו לא מזמינים אותם, לא רוצים, אבל אם הגיעו, יקבל באהבה. ויגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי את הכוח לעמוד בניסיון. כן. בסדר? זה מעניין אתכם? באמת? כל הכבוד. כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש, כן אנחנו בידיך, תומר עני ורש. מה זה? מה אתה אומר? זה כבר כלי. ומה מתואר כאן? כלומר, מתואר כאן התהליך של ההכנה של הכלי. הנפח, חרש, נפח, שמכין את הגרזן. זה התהליך שמתואר כאן. כן, למה רומז הפייטן? גרזן בתנ"ך זה ביטוי לעובדה שאנחנו כלי שפועל במציאות. כן, ההתפאר, הגרזן על החוצב בו. אז כאן הפייטן בעצם, אני חושב, אני מעלה כאן אפשרויות, אפשרויות נוספות. אנחנו בעצם סוג של גרזן, שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו. עכשיו אנחנו פועלים במציאות. עושים דברים, פועלים בדברים, יוצרים וכו'. האם יש לנו מקום להתגאות? האם יש לנו מקום להחזיק מעצמנו? אומר הפייטן הפתאום, תומך עני ורש. מצד עצמנו אנחנו עניים ורשים. מי שנתן לנו את היכולת הזאת לפעול במציאות, כישרונות, נתן לנו כסף, נתן לנו חיים, זה הקדוש ברוך הוא. הוא דיבק אותנו לאור, הוא חיסם אותנו, והוא גם פירש אותנו מן האור. אז האמירה כאן, בהתגלגלות של הפיוט, זה גם אם אנחנו פועלים וכאילו חוצבים במציאות, פרשת השבוע חוטא בצחה, צריך לדעת שמה שיש בנו זה בזכותו. והקדוש ברוך הוא תומך אני ורש. אנחנו נמצא את עצמנו עניים ורשים, אין בנו כוח, חסי עמנו, כן, אין בנו מעשים, אין בנו... ומה שיש בנו זה כי אתה נתת לנו. כן, אז זה העניין השלישי כבר. כלומר, יש פה איזה מין התקדמות. א', חומר, משהו מאוד מאוד רך, עדין, סיטוט. דבר שלישי כבר, שהאדם הוא מרגיש מעצמו והוא פועל, אני גרזן, אני... אתה לא... אתה גרזן, אבל בלי שמישהו יחזיק אותך, בלי שמישהו יכין אותך, לא היית יכול לעשות שום דבר. נכון? אז זה... ולכן תומך אני ורש. היכולת להכיר שאני אני. אם אדם מגיע ומתגאה במעשים שלו, עשיתי וזה, ומגיע לי, אז בודקים אותו ורואים. אפילו משה רבנו שרצה להיכנס לארץ ישראל, התפלל תפילת חינם. לא ביקש בגלל המעשים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש מתנת חינם. תומך אני ורש. זה כדי שאדם לא יבוא לכלל גאווה. אז עד כאן זה החלק הראשון של הפיוט. האמצע באמת עושה כאן איזו שבירה. כי מה מיוחד במשל האמצעי? מי הקדוש ברוך הוא כאן? המלאך. מה אנחנו? אגה. נכון? יפה. אז מה מיוחד? ומה זה אוחז ושילח?
אני כאילו...
למה זה רומז? לבחירה חופשית. כאן אנחנו מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית. ברצותו אוחז, אבל גם שילח, סע, קדימה. הספינה לבד, מעצמה. ומהמקום הזה אנחנו גם יכולים לבקש מהשם יתברך סליחה. אל טוב וסלח. תסלח לנו, כי חלק מהבחירה החופשית זה גם לתת את האפשרות למישהו לטעות. אם אתה לא נותן את האפשרות לטעות, זה לא בחירה חופשית. אם אתה נותן למישהו בחירה, זה תוך כדי שאתה לוקח בחשבון, שגם יכול להיות שהוא יטעה. ואחרי הטעות ממשיכים הלאה. כן? אז לכן דווקא בהגה ביד המלאך, שמתאר את הבחירה, את האוחז ושילח, דווקא שם אנחנו גם פונים לבקשת סליחה, כי בקשת הסליחה היא בילד אין, היא בנויה בתוך העובדה שיש בנו בחירה חופשית. אם היינו מלאכים, לא צריך סליחה. אבל הבאת לנו בחירה חופשית, נתת לנו אפשרות לבחור בין טוב לבין רע. מי שנותנים לו אפשרות לבחור בין טוב לבין רע, כנראה לפעמים יבחר ברע. זה חלק מהבחירה. חלק מהמשחק. יש כאן עוד משהו שצריך לשים אליו לב, שהוא שונה מהבתים הקודמים. בבתים הקודמים יש את היוצר ויש את החומר. ונגיד שהחומר לא יצא טוב, אז היוצר זורק אותו לפח ולוקח חומר אחר. יש את החרש ואת הגרזן. נגיד שהגרזן יצא עקום, החרש זורק אותו לפח ולוקח גרזן אחר. כאן, זה באותה סירה. כלומר, אם ההגה נתקלקל, גם המלאך בצרות. מה האמירה פה כלפי הקדוש ברוך הוא? אנחנו באותה סירה, אתה חייב לסלוח לנו. אם לא תסלח לנו, מי יפרסם את שמך בעולם? מי? אין לך, אין עם אחר חוץ מעם ישראל. הסתבך, נתקענו ביחד. מה אתה אומר? כן, אבל יש לו כאילו, הוא אומר, טוב, לא הכלי הזה, כלי אחר. לא עם ישראל, עם אחר, אין דבר כזה. אין, לא קיים. אנחנו, אתה לא יכול להעביר אותנו, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אין אפשרות, זהו, בחרת בהם. זה אמירה יומרנית, לא קצת, הרבה מאוד, אבל היא קיימת. כלומר, קיימת הכפיל, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אתם עדיי ואני אל. אם אין אתם עדיי, אין אני אל. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, ואז כאילו סיבך את עצמו. כי אם עם ישראל עושה חטאים, אז גם השכינה בגלות. כשעם ישראל גולה, אז שכינה גם גולה. לא, מה קשר? עם ישראל גולה, השכינה נשאר. לא, כאילו זה כרוך אחד בשני. זה מה שאנחנו אומרים. ולכן, כאילו, במין חצי קריצה, משתלם לך, הקדוש ברוך הוא לסלוח לנו, כי גם השכינה תרוויח מזה. כן. טוב. יופי. הלאה, הבית הבא. כי הנה כי זכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידיך מעביר זדון ושוגג. לברית הבית ועל תפן היצר. כן, מה מדובר כאן? אומן זכוכית. זה שני אנשים נפרדים. ההוא שמייצר את הזכוכית, לא יודע איך קוראים לו בעברית, איך קוראים לזה? נפח אולי גם, כי זה... מה? נפח. נפח זה ברזל, אבל הוא מנפח, נכון? כדי ליצור. וההוא של מקבל את הזכוכית וחותך אותה, הוא הזגג. כן? אז...
זה לא מקביל קצת לאבן?
יש הקבלות. חוגג, הכוונה עושה חוגה, ממוגג זה... ממיס את זה אולי בחזרה ל... כן, כן. יפה, אז אתה אומר חרס, יפה. ויש כאן הקבלות, למה? כי, בוא נאמר ככה, למה הבית הזה לוקח אותנו? מה האמירה? יש כאן ספרדים בקהל? אבינו מלכנו. ספרדים, נכון? אומרים אבינו מלכנו. כאילו, כולם אומרים. אשכנזים שרים את הסוף, אבינו מלכנו. מה הספרדים אומרים בקול? לא. לא, אבינו מלכנו שכל הקהל חוזרים אחרי החזן. מה? לא. לא. נו. הרי הספרדים אומרים, אבינו מלכנו חתנו לפניך. בהתחלה, צודקים. אבינו מלכנו חתנו לפניך. אבינו מלכנו אומר לך, אתה ואז מתחילים, אמן. אבינו מלכנו אז ברך עלינו שנה טובה, אמן. אבינו מלכנו בשרנו בשורות טובות, אמן. אבינו מלכנו... מה? ויש קטע באמצע שלא אומרים אמן, אלא חוזרים אחרי החזן. מה? זכור כי עפר אנחנו! זכור כי עפר אנחנו! כולם אומרים, נכון? לא אומרים אמן. לא טען, אני צודק או לא? אתה מאשר דבר כזה? אתה לא זוכר? תוודד, אה? חלילה, תבדוק את עצמך, תראה שזה, אה? מאושר. לא, אולי שזה בית כנסת ירושלים. למה? למה? כי זה, זה מין, גם כן, זה מין אמירת יסוד שמדברת על, על העובדה שאנחנו, אנחנו מאפר אחרי הכל. אנחנו חומר, ואנחנו מאפר, ואנחנו מאוד, מאוד, מאוד שבירים. שבירים, כן, אבל באחרת זה יותר על הדגש הוא יותר על החומר ועל הגמישות שלו. וכאן, החרס הוא לא שביר, החרס, החומר הוא, הוא, הוא עדיין גמיש. כאן זה משהו שעדיין עשוי מחול, אבל הוא מאוד שביר. מה אתה רוצה? כי יש כאן איזה מין טענה. אתה באמת מתכוון לזה שאנחנו נעמוד בכל הרף הגבוה שהצבת לנו ואנחנו קורצי חומר? הצבת לנו כזה רף גבוה של קדושה, ואנחנו אחרי הכל, זכור, תזכור, כי אפר אנחנו. אנחנו אפר. זה זכוכית. ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידיך מעביר זדון ושוגג, והחידוש כאן הוא על הזדון. אנחנו אפר, ויש בנו אפילו צדדים של זדון. צדדים של, של, כי אנחנו קרובים אל התאוות, קרובים אל היצרים, קרובים אל, אל הדברים הנמוכים, ולפעמים אנחנו אפילו עושים דברים בזדון. אבל תמחה לנו גם על זה, כי אנחנו מאפר. ואנחנו באמת, יש בנו איזה מין שבריריות כזאת, ששוב פעם, אם תמצא את עומק הדין, לא נוכל להחזיק מעמד. מניין נובע הזדון? הזדון נובע מהעובדה שיש אצל כל אחד מאיתנו ארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר, ויש לנו יסוד דומיננטי מאוד של אפר שמושך אותנו כלפי מטה. אז מזה גם נובע הזדון. כן, זה אני יודע שאסור, אבל אין לי כוח. לא בא לי. כאילו, אני... אין לי כוח עכשיו לתת דין וחשבון. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהחול, מהחומר, מהזכוכית שעשויה מחול. כן? מעביר זדון ושוגג. שוב פעם, זה פנייה כלפיו. ככה בראת אותנו. מה? זה, תראה, אם זה היה הבית היחיד, אז אפשר היה להגיד שזה סוג של בריחה, אבל זה, זה מרכיב בתוך רצף שלם של, של בתים. עכשיו, אני אומר, יש פה עוד, עוד איזה נקודה, תראו, זה, האמת זה נושא, עמוק, זה נושא נפרד, עמוק מאוד, ויש ממנו הרבה מאוד בזוהר הקדוש, ובטח אי אפשר ללמד את זה עכשיו, אבל אני אגיד לכם את זה במשפט וחצי. זה, מה מחפר על זדונות ביום כיפור? לא. לעם ישראל. שעיר המשתלח. השעיר ששולחים לעזאזל, הוא מחפר על הזדונות. איך זה יכול להיות? למה שזה יחפר על הזדונות? תשובה, הזדון זה כאילו, זה, אנחנו כאילו מגלגלים את זה לקדוש ברוך הוא. תגיד מה אתה רוצה? בראת אותנו עם יצר הרע, בראת אותנו עם הרבה מאוד תאוות, אתה אשם. כאילו אנחנו, יש פה איזה מין אמירה כזאת, מי שאתה נותן לו להתמודד עם הרע, כנראה יתלכלך מהרע. אז את הצדדים שנכשלנו, אתה תיקח, ואיפה שהצלחנו, זה שייך אלינו. אתם מבינים? זה מין... זה עמוק מאוד, ככה הרמב״ם אומר, זה... השעיר המשתלח זה אולי הדבר הכי עמוק ביום כיפור. משהו מדהים, אתה כאילו, אתה אומר, יש צדדים של הרע, ואני מוסר אותם למי? לקדוש ברוך הוא. אתה תטפל בזה. זה לא אני. לכן יש בעיר רצון של הספרדים שתפריד מעלינו צד הרע שביצר הרע. אתה מכיר דבר כזה? לא תן. עיר רצון שתפריד מעלינו צד הרע, כי יש צד טוב ביצר הרע. הצד הטוב שבעצם הרע זה הפעמים שהצלחנו להתגבר עליו. הצד הרע שבעצם הרע זה איפה שלא הצלחנו להתגבר, אבל זה הקדוש ברוך הוא תיקח. כי אם אתה שולח אותי להיאבק בבוץ, יכול להיות שאני אנצח, אבל אני בטוח אתלכלך בבוץ. אבל אתה שלחת אותי לבוץ הזה. נכון? מי שנותנים לו תאווה לכסף, נגיד בן אדם, הוא כנראה יצליח בחלק מהזמן לתת מעשרות כספים וצדקה וכו', ובחלק מהזמן הוא לא יצליח. אבל אתה הבאת לי את התאווה הזאת. אז איפה שהצלחתי זה שלי, ואיפה שנכשלתי זה שלך. זה הסיכום בינינו. זה השעיר המשתלח. זה מה שהוא אומר כאן. זכוכית ביד המזגג. זכור כאפר אנחנו, ולכן יש לנו גם ממדים של זדון. תחפר לנו עליהם. נועז, נכון? בקשה נועזת. ממשיך הפייטן הקדוש ואומר, מוריי ורבותיי, אתם איתי. תגידו כן. כן, יופי. כי הנה כעירייה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מיקם. כי אנחנו בידיך אל קנו ונוקם לברית הבית ועל תפן היצר. מה אתם אומרים על זה? הכל ישחק כמו חרס, אני רואה. אבל מה, מה המשל ומה הנמשל פה? יש פה? מה המשל? נו, אולי הבנות פה יריעה ורוקם זה... אה? אל קנו ונוקם. למה הקדוש ברוך הוא קנו ונוקם בסיפור הזה? מה זה? תוספת ולא הורדה, לא... אז מה, מה זה אומר? איפה מגיעה קנאה? איפה מגיעה קנאה? בתנ"ך, בתורה. הרי הפייטן... מה זה? עבודה זרה, זה... כן. אבל הקנאה הבולטת ביותר מגיעה כש... מנסים לרוקן את ה... את הקשר, את הקשר עם ריבונו של עולם מהצד הטוטלי שבו. נגיד, מגיע זמירי בן סלור, אומר למשה רבנו, מה? למה לא להתחתן עם גויות? אין שום בעיה, מה? כאילו, הוא מגיע פתח אוהל מועד, ואומר, כאילו זה, זה מין, ואז פתיחה שרואה, ואומר, לא יכול להיות. כשמישהו מנסה ליצור חיים דתיים, שהם מנותקים מההקשר שלהם מריבונו של עולם, אז מתעוררת הקנאה. או לדוגמה שמעון ולוי, שמגיעים שכם וחמורים, בוא נעשה איזה הסכם, הם מנסים לעטוף את זה באיזה מין, באיזה מין מעטפת משפטית כאילו מקובלת, ולהעביר את העוולה, באים שמעון ולוי אומרים, זה מושחת, מושחת מהיסוד, והם מקנים קנאה גדולה. או אליהו הנביא שאומר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מה הכוונה פוסחים על שני הסעיפים? עושים גם וגם. גם עושים קידוש בליל שבת, וגם אחרי זה הולכים, נוסעים לראות סרט. גם וגם. אומר להם, אני אומר, איך אפשר דבר כזה? עדיף ש... אל תעשו קידוש. כאילו אני גם וגם, גם עובד עבודה זרה, וגם עובד את הקדוש ברוך הוא. מין גם וגם כזה. אז מגיע הקנאה. זה יריעה ביד הרוקם. הרי מה זה יריעה? יריעה, כל העניין של יריעה זה שלולאה קשורה בלולאה. אין לולאה שהיא לבד. כל לולאה קשורה. הפרט קשור בכלל, החול קשור לשבת, המועד קשור ליום חול. היחיד קשור לאומה, הכל קשור. אין פינה שהיא מצד עצמה. אז אנחנו היינו אמורים להיות יריעה ביד הרוקם, אבל פתאום מתגלה שאנחנו לא, יש לנו כל מיני לולאות עצמאיות, לא קשורות לשום דבר. כל מיני חלקים בישות שאנחנו מתנהגים בהם באופן שהוא לא קשור אל השורש, אל קנו ונוקם. הקנאה דורשת טוטליות, שהכל יהיה קשור, שהכל יהיה מחובר. בסדר? מסתדר? יופי. הבית האחרון... יכול להיות, כן.
יש כמה מנוקרים זה לא להבליט דווקא את הצד שיכול לפגוע בנו? חתנו השנה ואנחנו לא, באמת לא, אנחנו כן
יצאנו
איזשהו דבר שהוא
לנסוח
על שתי הסעיפים.
ואז אנחנו אומרים, אני חושב שזה בדיוק האמירה, ואנחנו אומרים, ומן הראוי היה שאתה לא, אנחנו מבינים שאתה לא תוותר לנו, אל קנו ונוקם. בכל אופן, ברגע שאנחנו מכירים בזה, זה עצמו מפייס. אנחנו מבינים שיש כאן חלקים שהם לא מחוברים, אנחנו מבטיחים, אנחנו מפחדים מהקנאה, כי יראתי מפני אף והחמה, כן, מהקנאה הגדולה הזאת. הבית האחרון, כי נק הכסף ביד הצורף, ברצותו מסגשג וברצותו מצרף, כי אנחנו בידיך ממציא למזור טרף, לברית הבית והתפן ליצר. מזור כאן הכוונה, המחלה, טרף זה תרופה. אז מה יש כאן? מה זה? מזור בעברית זה או מחלה או תרופה, או רפואה. זה מילת שלושת המשמעות. הבית הזה בעצם עוסק אולי הוא, כמו בהרבה פיוטים, הוא השיא של הפיוט, הסיכום שלו, וזה היכולת של תשובה. כאן במשל, במשל הזה, הקדוש ברוך הוא הצורף, אנחנו הכסף. מה הוא עושה לנו? הוא מצרף אותנו. מצרף הכוונה מוציא את הפסולת. ברצותו מסגשג, ברצותו מצרף. הוא מעביר אותנו תהליך ניקוי. הוא מעביר אותנו תהליך של רפואה. ממציא למזור טרף. מה זה הטרף של המזור? תשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תשובה, שהיא בעצם זאת שהיא הרפואה למחלה שלנו. אז כמו הצורף שלוקח את הכסף, והכסף יקר לו, ומה שהוא רוצה להשיג זה כסף כמה שיותר מזוקח, כמה שיותר מזוקח, אז הוא מתחיל לנקות את הכסף, כן? מצרף אותו, מוציא ממנו את השיגים, את הפסולת. ככה פונה הפריטן הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו בידך. ממציא למזור טרף, תעזור לנו. תעזור לנו לשוב בתשובה. הוא כתוב בספרים, ראיתי את זה היום, שהתפקיד של האדם זה רק להתחיל. באמת, אנחנו לא מסוגלים לחזור בתשובה מעצמנו. זה בלתי אפשרי. שהאדם שחוטא חטאים, הוא יצליח לצאת מהם, כי אתה בתוך מעגל סגור. אתה צריך רק לעשות את הצעד הראשון. והוא, לאל גומר עליי. הוא כבר ימשיך את המלאכה. את הצעד הראשון מוטל עלינו. אז הבית האחרון הוא השיא של כל הפיוט הזה, כי כל הפיוט בעצם תיאר איזה מערכת יחסי כוחות כאלה, אנחנו מנסים להתגדון, וכאן מתואר תהליך של תיקון, של זיכוך הכסף, ממציא למזור טרף, לברית הבית ועל תפן היצר. יש כאן פיוט שלם, שעוסק, תופס את חוויית הקשר שלנו עם ריבונו שלנו, בכל הזוויות שלו, בין אם זה ברכות של החומר, או בסיטות של האבן, וכל אחד כזה אנחנו, יש בנו איזשהו, איזו פנייה לריבונו של עולם, בסופו של דבר מכולם עולה הקריאה לברית הבית, הברית זה הקשר הנצחי, הקשר העמוק, ולא אל הדברים החולפים, אל היצר, אל הדברים שמסיתים אותנו, אלא אל הקשר הנצחי בינינו לבריאות של עולם, ולכן הפיוט הזה באמת נאמר, ויפה שהוא נאמר בליל כל נדרי, ככה בעומק ליל יום הכיפורים.